להשתמש בסוגיה במסכת קידושין כדי להסביר אותו, ואחר כך סוגיה במסכת שבועות שדורשת טיפה יותר כניסה לפרטים, אז שם אני אדגים קצת את את המשמעות שלו. אז נתחיל אולי בתזכורת או היכרות למי שלא מכיר עם הצד השווה, תסתכלו בעמוד השלישי למטה, מקור 19-20. במשנה הראשונה בבבא קמא, במקור 19, מופיע ככה, ארבעה אבות נזיקין, השור, הבור, המבעה והאבער. יש מחלוקת מה זה בדיוק מבעה והאבער, לא חשוב כרגע לענייננו, אבל יש ארבעה אבות נזק שמופיעים בתורה, שהתורה כותבת שאם הם מזיקים אני חייב לשלם. לא הרי השור כי הרי המבעה, לא הרי המבעה כי הרי השור, לא זה וזה שיש בהם רוח חיים כי הרי האש שאין בו רוח חיים. זאת אומרת, כל המהלך של המשנה בא להסביר למה התורה צריכה לכתוב את ארבעת האבות האלה. למה בעצם אף אחד מהם לא מיותר? אם אפשר היה ללמוד מישהו מהם מתוך אחד מהאחרים, אז הוא היה מיותר. בשאלה למה התורה או המשנה, התורה בעצם, צריכה לכתוב את ארבעה האבות האלה. אז לכן היה צריך להביא תכונה מיוחדת, נגיד, שיש בכל אב, שלא מאפשרת ללמוד ממנו אב אחר, או ללמוד אותו מאב אחר. בסדר? אז זה עניינה של המשנה, למרות שהיא לא לגמרי מפרטת את כל התהליך. הגמרא קצת משלימה את זה, אבל אני לא אכנס פה לכל הפרטים האלה, כי זה לא חשוב לענייננו. אני אקח רק את הדוגמה שבה אני רוצה להתמקד. רק נגמור את המשנה, אחרי שמסבירים למה כל אחד מהם הוא עצמאי ואי אפשר ללמוד אותו מן האחרים, אז המשנה מסיימת, הצד השווה שבהן, שדרכן להזיק ושמירתן עליך, וכשהזיק חב המזיק לשלם תשלומי נזק במיטב הארץ. זאת אומרת, יש לנו, בוא נדבר כרגע על ארבעה אבות לפי פרשנות אחת. אז יש לנו, אני יודע מה, אש, בור, קרן ושן. בסדר? עכשיו, מה זה האבות האלה בהגדרות שמופיעות בגמרא? הגמרא פשוט מפרטת את זה יותר. אש, מישהו מדליק אש, והאש רצה ושורפת רכוש של מישהו אחר. יש באש צד שהוא חמור, זאת אומרת צד שבגללו קל יותר לחייב על נזקי אש, וזה שהאש מועדת ללכת ולהזיק. מי שמדליק אש צריך לצפות שהאש תלך להזיק, ולכן כדאי לשמור עליה. אם לא שמרת, זאת רשלנות משמעותית. מצד שני, יש צד קל באש, כיוון שכוח אחר מעורב בה. מי שלוקח את האש זה הרוח, לא אני אשם בעצם במה שהאש עושה, וגם לא האש עצמה, אלא הרוח עוזרת לה להתפשט. אז יש לה צד חמור וצד קל. לגבי בור, אז בור דרכו למשל לא ללכת ולהזיק, בור הוא סטטי. במובן הזה הוא פחות מסוכן מאש, כן? אלא בור בשביל להינזק צריך להגיע אליו. האש יכולה להגיע אליך. אז לכן בור הוא יותר פחות מסוכן, ולכן זה פחות רשלנות אם מישהו לא שמר עליו. מצד שני, תחילת עשייתו לנזק. זאת אומרת, הוא משהו שבעצם מועד להזיק, בטח בור ברשות הרבים, הוא מעיקרו מועד להזיק, ולכן למעשה מוטלת איזושהי אחריות דווקא כבדה יותר על מי שבעל בור. וכך לגבי כל אחד מאבות הנזיקים, יש תכונה שהיא תכונה שמקילה יותר ותכונה שמחמירה יותר. זאת אומרת, תכונה שמקילה יותר לחייב עליו, ותכונה ש מכבידה יותר או פחות מאפשרת לחייב בו. ולכן ההתפלגות הזאת של התכונות היא זו שמונעת את האפשרות ללמוד כל אחד מאבות הנזיקין מאב אחר או משני אבות אחרים או מה שלא יהיה. כי לכל אחד יש צד לחולה וצד לחומרה ואי אפשר ללמוד אותו מהאחרים. עכשיו, המשנה מסיימת בזה שיש בכל זאת לכולם אבל צד שווה. לכן זה נקרא הצד השווה, או במאה הצד קוראים לזה לפעמים. צד שווה פירושו שיש איזושהי תכונה שהיא משותפת לכולם. וזה שהם כולם ממונך ושמירתן עליך. כן, דרכן להזיק, ממונך אפילו לא, זה תלוי בגרסאות פה, אבל דרכן להזיק ממונך ושמירתן עליך. כן, זאת אומרת, זה כל כל אבות הנזק זה בעצם דברים שהם מועדים להזיק, שאתה צריך להיזהר או לחשוש שהם לא יזיקו, לשמור עליהם, ולכן, כיוון שהם ממונך, אז גם שמירתם עליך. זה משותף לכולם. מעבר לזה, עכשיו יש כבר כל מיני תכונות מיוחדות. אבל כיוון שיש לנו ארבעה אבות נזק בתורה, זאת אומרת ארבעתם חייבים, אז די ברור שהתכונות המיוחדות לא כל כך חשובות. מה שחשוב זה הצד השווה. זה בעצם סוג של הכללה, נכון? אם אנחנו עושים, דיברנו לפני שנתיים, מי שהיה, אז קצת פירטתי יותר בעניין הזה. אם למשל, אני יודע מה, אני מסתכל על הספר הזה, אני עוזב אותו, נראה שהוא נופל לכדור הארץ. בסדר? אומר, טוב, אז כנראה גם הסטנדר, אם אני עזוב אותו, הוא ייפול לכדור הארץ. מה פתאום? מה לספר שכן הוא עשוי מנייר? בסדר? יש לו תכונה מיוחדת. הוא עשוי מנייר, אולי דברים שעשויים מעץ. לא יפלו לכדור הארץ, ואז אני לוקח את הרהיט הזה ומעמיד אותו באוויר, הוא גם נופל לכדור הארץ. אז הנה, אתה רואה שגם דבר שעשוי מעץ נופל לכדור הארץ. אז כן, אבל מה לסטנדר, לא יודע איך לקרוא לזה אפילו, לשולחן הזה, לא יודע בדיוק מה לקרוא לזה, שכן הוא מחולק לחמישה, והסטנדר לא מחולק לחמישה. אז אולי בגלל זה הוא נופל לכדור הארץ. אז אני אומר, לא, הנה, תראה, הספר לא מחולק לחמישה וגם הוא נופל. בסדר? אז מה אנחנו רואים פה? שבעצם התכונה של להיות מחולק לחמישה והתכונה של להיות עשוי מנייר הן לא תכונות חשובות, כי עובדה שגם מי שאין לו את התכונות האלה נופל לכדור הארץ, כך בנויה הכללה מדעית. ואז מה אנחנו אומרים? אז כנראה מה שגורם לנפילה לכדור הארץ זה הצד השווה שיש לשני הצדדים האלה. שמה הוא? שלשניהם יש מסה, נכון? וכל דבר שיש לו מסה נופל לכדור הארץ. לכן למעשה לימוד של הצד השווה או לימוד הכללה כזאת זה בדיוק מה שאנחנו עושים גם בתחומים אחרים של החיים. אנחנו מנטרלים תכונות לא רלוונטיות על ידי דוגמאות מגוונות. אני לוקח דוגמה שאין לה את התכונה הזאת, אם ההתנהגות מופיעה גם אצלה, ההלכתית או הפיזיקלית, מופיעה גם אצלה, זה אומר שהפרמטר הזה שלא מופיע אצלה כנראה לא חשוב. זאת אומרת, הוא לא משפיע על ההתנהגות הנדונה. אז במקרה שלנו, ההתנהגות הנדונה זה להיות חייב בתשלומים על ממונו שמזיק. אז אם אני רואה שגם שור, גם אש, נגיד, סליחה, שן, קרן, אש, בור, כולם חייבים, אז זה אומר למשל שזה שהוא מועד ללכת ולהזיק, אש. התכונה הזאת שהיא מועדת ללכת ולהזיק, היא לא תכונה חשובה, לא בגלל זה אנחנו מחייבים את בעל האש. למה? כי לבור הרי אין את התכונה הזאת, ובכל זאת מחייבים את בעל הבור הנזקה. בסדר? אותו דבר, אני אומר, טוב, אבל בור תחילת עשייתו לנזק. בסדר, אבל בור, אבל אש, או לא יודע מה, או שן, או קרן, אין תחילת עשייתם לנזק, ובכל זאת חייבים, כן? שור משמש למלאכה, לא רק בשביל להזיק. מי שעושה בור ברשות הרבים, אין לזה שום שימוש חוץ מאשר להזיק. אז אם מישהו חופר בור ברשות הרבים, זה משהו שנחשב בעייתי ביותר, קל מאוד לחייב את זה, מה אתה עושה את זה? אבל אש או שור או כל מיני דברים מן הסוג הזה, אלה דברים שאני משתמש בהם, בן אדם צריך להדליק אש, צריך להשתמש בשור. רק צריך לשים לב שזה לא מזיק, אבל זה לא תחילת עשייתו לנזק, זה לא משהו שכל עניינו זה להיות מזיק. אז אנחנו רואים שהתכונות המיוחדות שיש בכל אחד מאבות הנזק, הן לא חשובות לעניין החיוב בתשלומים. כל אב מלמד או שולל את הרלוונטיות של תכונה מיוחדת אחרת.
הרב, זה בעצם
מניח
שיש סיבה אחת?
כן. יש הנחה...
אחרת יכול להיות ארבע סיבות שלוש.
נכון. יש הנחה, על זה דיברתי באריכות לפני שנתיים, שבעצם יש פה איזושהי הנחה, אגב, זאת גם ההנחה במדע, כך שזה גם לא חריג, ההנחה היא שאנחנו מעדיפים את התיאוריה הפשוטה ביותר. כן? אפשר היה להגיד שרק דברים שמחולקים לחמישה או עשויים מנייר נופלים לכדור הארץ. ולא להניח שהחלוקה לחמישה או הנייר זה לא פרמטרים רלוונטיים, כי עובדה ששניהם נופלים. אפשר? זאת גם תיאוריה אפשרית. אז זאת תיאוריה שמציעה אחת משתי סיבות אפשריות, והיא תיאוריה יותר מורכבת מאשר להגיד למה, יש משהו משותף לשניהם, ולמה לא להניח שהוא זה שיוצר את הנפילה לכדור הארץ. כן, כמו שרב חיים, הרי בתחילת חגיגה, זה הסיפור הידוע, זה כבר גמרות, אבל תמיד מביאים את זה בשם רב חיים, בתחילת בסרט חגיגה מופיעים סימני שוטה. הוא יוצא לבית הקברות בלילה, קורא את ברדיו, שלושה סימני שוטה. אז הגמרא אומרת, רגע, אבל אם הוא יוצא לבית הקברות בלילה, אולי הוא איבד שם משהו ביום. אז הוא הולך לחפש אותו. איך אתה יודע שהוא שוטה בגלל זה? כן, אבל הוא גם קורא את בגדיו. קורא את בגדיו, בסדר, יכול להיות שלא, הוא שמע שמועה רחוקה. אז הוא קורא את בגדיו, עכשיו בתור עבד. כן, אבל יש גם, אני לא זוכר אפילו מה היה הסימן השלישי שם, הסימן השלישי, ושם זה נעצר. אז אומר רב חיים, רגע, אבל גם בסימן השלישי יש הסברים אפשריים, למה שם הגמרא נעצרת? אז הוא אומר, כשיש לך שלושה סימנים שלכל אחד אתה מציע הסבר אחר, זה כבר לא הסבר. זאת אומרת, שני דברים יכול להיות אולי במקרה שתי סיבות שונות שגורמות את אותה תוצאה, אבל שלושה דברים שונים שגורמים לאותה תוצאה, זה אומר שיש להם משהו משותף. אז הבחור שוטה, הוא לא שכח שמשהו בבית הקברות ביום ולא שום דבר כזה, הוא פשוט שוטה. אנחנו לא מאמצים הסברים מורכבים במקום שבו ישנו הסבר פשוט. זה כנראה יסוד גם, אגב, לחזקת שלוש פעמים. בהלכה, בכל מיני הקשרים, אחרי שלוש פעמים אנחנו מניחים שיש חזקה. גישור נגח שלוש פעמים, אז ההנחה היא שהוא נגחן, גישור מועד. למה? אולי שלוש פעמים, הוא נתקף איזה התקף, לא יודע, מישהו ירגיז אותו. כן, ושברים אחרים זה לא קורה לנו אף פעם. זה קרה לו שלוש פעמים. אז להניח ששלוש פעמים כל פעם היה איזשהו הסבר מיוחד, זו תיאוריה פחות טובה, מאשר התיאוריה שאומרת את הבחור הזה עצבני, ככה הוא כנראה זה טבעו. אז צריך לשים לב טוב, זה שור מועד, ומי שלא שומר עליו מה שצריך, לשלם נזק שלם.
הרב אבן נתן דוגמה עם אותה אישה, ששני ילדים שלה מתו מוות הריסה, ואז אמרו...
כן, אוקיי, כן. זה בדיוק, זו דוגמה יפה אגב לקשר השני. זאת השאלה היא, בעולם המשפטי צריך להיזהר מעסקים מהסוג הזה. בעולם המשפטי, לפעמים ההסבר הפשוט יותר הוא לא נכון. טוב, לא, בעצם שם לא, שם אפשר למצוא הסבר פשוט שהוא כן יהיה נכון. אתה צודק. אוקיי. אז זה המהלך של המשנה, אבל מה שמעניין זה שהיא מסיימת, היא כמובן מניחה שיש איזושהי תשתית משותפת לכל ארבעת אבות הנזק, היא שוללת את התכונות המיוחדות של כל אחד מהם כתכונות רלוונטיות, זה לא רלוונטי, כי עובדה שגם מזיקים שאין להם את התכונות המיוחדות, גם הם חייבים בתשלום, אז כיוון שכך כנראה שמה שגורם זה המסה, כן, או בהקשר שלנו זה שממונו ושמירתו עליך ודרכו לילך ולהזיק. זה בעצם הצד השווה, אוקיי? עכשיו הגמרא עושה את זה בצורה דרך דוגמאות, אז בדף ו' זה המקור 20, בדף ו' מובאות שם ארבע דוגמאות למה אני צריך בכלל את כל המהלך של המשנה שהצד השווה שממונך שדרכן להזיק ושמירתן עליך. למה צריך את כל המהלך הזה של לעשות את הצריכותה ולהגיע בסוף לקביעה כזאת של צד שווה? ההנחה של הגמרא היא שאם המשנה עושה דבר כזה, כנראה שישנם איזה שהם מזיקים שצריכים את ההגדרה הזאת כדי לחייב עליהם. זאת אומרת, אין להם אף אחד מהתכונות המיוחדות של האבות, אלא רק זה שהם ממונים ושמירתם עליי ושדרכם להזיק, ולכן מחייבים עליהם. ואז הגמרא מחפשת מי אלה המזיקים האלה. הנה, אני אתן לכם דוגמה רק בשביל לחדד את העניין, דוגמה מעניינת שחשבתי עליה פעם ועד היום אין לי תשובה טובה לזה. פה במסכת בבא קמא יש ארבעה אבות נזיקים. קצת יותר, לא משנה, המשנה מונה ארבעה. הגמרא פה בדף ו' מביאה ארבע דוגמאות של מזיקים חדשים שהם לא המזיקים מהארבעה האלה, שאפשר ללמוד אותם על ידי סינתזה של שני או מתוך שניים מתוך אבות הנזיקים. שניים ביחד יצליחו ללמד, עוד מעט נראה איך. זה נקרא הצד השווה, בסדר? בהלכות שבת יש 39 אבות מלאכה, למתת אבות מלאכה. אין בכל השס, בכל ספרות חז"ל, מה שאני מכיר וחיפשתי ושאלתי, נדמה לי שאין, תולדה שהיא תולדה של שני אבות בשבת. אין צד שווה בהלכות שבת. באבות נזק יש צד שווה, זאת אומרת, אנחנו מוצאים תולדה שאי אפשר ללמוד אותה רק מבור, או רק מאש, או רק מקרן, אלא יש תולדות שאני צריך שני אבות כדי להסביר, להוכיח שחייבים עליהם, חייבים בתשלום. עוד מעט נראה דוגמה אחת. בשבת אין. אין תולדה שהיא תולדה של שני אבות. אז לכן אולי גם בשבת יש איזשהו צד שווה, אבל המשנה לא מסיימת, המשנה בפרק כלל גדול במסכת שבת, מונה את כל אבות המלאכה בשבת. היא לא מסיימת הצד השווה לכולם, שכולם יצירה משמעותית בשבת, ולכן חייבים. למה היא לא מסיימת? למרות שזה אולי כן הצד השווה לכולם. זה מחלוקת ראשונים כנראה, רש"י ותוספות ריד. אבל לפי חלק מהראשונים ודאי שיש צד שווה כזה, ובכל זאת המשנה לא מסיימת. למה היא לא מסיימת בזה? כי אין לה בשביל מה. זאת אומרת, אין שום תולדה שצריכה את ההכללה הזאת. כולן יוצאות מאחד מהאבות. זאת אומרת, כל התולדות...
לכל עם יש תכונה שונה מאחרים?
בכלל שונה, זה לא תכונה, או בכלל משהו אחר. אז זה ברור שזה דבר
ש... אולי בגלל שיש כל כך הרבה פירוט, זה אומר שאני רוצה דווקא את הספציפים האלה.
אני... לראי שאני מסכים יותר. זאת אומרת, אני לא חושב, כי איפה עובר הקו, איך אנחנו יודעים. אני חושב שהפוך, אולי זה חשבתי, שכיוון שיש כל כך הרבה אבות, אז לא נשאר מרווחים באמצע. אז אם יש ארבעה אבות מזיקים, כל אחד מכסה שטח רחב. אז בהחלט ייתכן שיהיה איזושהי תולדה, שהיא לא תתאים בדיוק לאחד האבות, אלא היא תשב איפשהו באמצע, בין שניהם. אז צריך שני אבות כדי ללמד עליה. אבל בשבת אנחנו מחלקים את הספקטרום לרזולוציה מאוד מאוד דקה, כי יש 39 אבות.
אבל זה חלק מהיום מיותרים. אבל זה חלק מהלמדת היום מיותרים.
לא.
כי היית לומד אותה מה...
כן, אבל אי אפשר. כנראה שאי אפשר ללמוד אותה.
לא
משנה, אבל עדיין אתה רואה שזה יותר קרוב. ככה יוצא, אני לא יודע באמת למה. ככה יוצא. ברגע שזה יותר קרוב, הסיכוי ודאי יורד. הסיכוי לתולדה כזו שתצטרך שני מלמדים ולא תהיה שייכת לסקטור אחד, ברור. אתה יודע? כי הרזולוציה גדולה. טוב. אז אולי זה ההסבר, אני לא יודע. בכל אופן, אני רק מביא את זה כדוגמה, למה באמת בשבת אנחנו לא מוצאים במשנה, אחרי שהיא מונה 39 אבות, אנחנו לא מוצאים הצד השווה לכולם שכך וכך, לעשות איזושהי הכללה גורפת. מה שכמו שאמרתי קודם, מביא למחלוקת ראשונית, האם באמת יש צד שווה. מחלוקת רש"י ותוספות רי"ש, השאלה אם יש איזשהו עיקרון שמחבר את כל המלאכות האלה, נגיד יצירתיות בשבת, יצירת משהו חדש בשבת, משהו כזה כך מקובל לחשוב, אבל לא כל הראשונים מסכימים לזה. אז אם המשנה הייתה עושה את המהלך הזה, היינו לא היה צריך לחלוק, זה היה ברור. בסדר? אבל המשנה לא עושה את זה, היא לא עושה את זה כי היא לא מכירה דוגמה לתולדה שצריך את ההכללה הזאת, אז היא לא עושה. בבקמה המשנה כן עושה את זה. היא מסיימת, אחרי שהיא אומרת ארבעה אבות מזיקים, כמו אבות מלאכה, היא מסיימת בצד השווה. זה מטריד את הגמרא. הגמרא קוראת את שתי המשניות האלה, היא אומרת, רגע, למה פה סיימו בצד השווה ושם לא? ואז הגמרא אומרת, אז הצד השווה שבהן, אומרת הגמרא במקור 20, לעיתוי אימי. מה זה בא ללמד אותנו? זאת אומרת, הגמרא מניחה שישנה איזושהי תולדה שהיא צריכה את הצד השווה כדי לחייב עליה. אי אפשר ללמוד אותה מאף אחד מארבעת האבות. בנזיקין יש ארבעה אבות, לא שלושה. אמר אביי, לעיתוי היבנוס הכינור ומסעו שהניחן בראש גגו, ונפלו ברוח מצויה והזיקו. כן, מדובר בבן אדם שהניח חפצים בראש הגג, אבן או סכין או משהו כזה, או מסע כלשהו, באה רוח מצויה, הפילה אותם למטה, והם הזיקו. את זה אי אפשר ללמוד מאף אחד מאבות הנזיקין לבד. צריך פה איזושהי הכללה שמכילה לפחות שני אבות נזיקין. זאת הדוגמה הראשונה, יש עוד שלוש דוגמאות שם בגמרא. ואז הגמרא מתחילה לדון למה. זאת אומרת, למה זה לא מספיק ואיך בכל זאת לומדים את זה. אז אומרת הגמרא, איך היא דמי? איך מדובר? אי בהדי דקאז לי כמזקי. זאת אומרת, אם אנחנו אומרים שתוך כדי שהם נופלים, הם הזיקו, זאת אומרת, תוך כדי הנפילה, מישהו עמד בדרך והיא ניזוק, אומרת הגמרא, היינו אש. מה ישנה אש? דקוח אחר מעורב בו, ממונך ושמירתו עליך, פה זה ממונך, במשנה לא מופיע ממונך, אמרתי שיש בזה גרסאות, הנהנה מכוח אחר מעורב בהם, וממונך ושמירתו עליך. בעצם אם זה מזיק תוך כדי שהוא עף, זה ממש כמו אש. אין הבדל מהותי ביניהם. זה יודע, מה שאם אש מחייבת, גם זה מחייב. הרוח לקחה משהו, תוך כדי מעופו הוא מזיק, אז זה בעצם דומה לאש. אז מה? מה הבעיה שזה דומה לאש? הבעיה היא שאז בשביל זה, זה לא הסבר טוב למה צריך במשנה את הצד השווה. בגלל שאז אש לבדה הייתה מספיקה כדי ללמד את זה, אני לא צריך סינתזה של שני אבות כדי ללמוד את זה. זה דומה לגמרי לאש, אין שום בעיה. לא צריך עזרה של אף אב אחר כדי ללמד על התולדה הזאת. אז לכן אומרת הגמרא, ואלא בתר דנייכן. מדובר שלא הם לא הזיקו תוך כדי שהם מפים למטה, אלא הם מפים למטה, הם נחו למטה, ואז מישהו כנראה נתקל בהם והם הזיקו. אחרי שהם כבר נחו למטה. עכשיו מתחיל דיון עם רבו שמואל, אני לא אכנס לדיון, תסתכלו עכשיו שורה לפני הסוף, לעולם דאפקרינו, אז מדובר שהזכיר אותם, לא חשוב, ולא דמו לבור. אז אנחנו רוצים ללמוד את זה מבור. זה הרצון הראשון. כן, מדובר עוד פעם, אחרי שהם נחו. זאת אומרת, אני שם את חפפים שלי על הגג, רוח מצויה מעיפה אותם למטה, הם נחים למטה ברשות הרבים, עכשיו מישהו עובר על זה וניזוק. זה הציור. אומרת הגמרא, מבט ראשון, זה כמו בור. בור חפרתי ברשות הרבים, ומישהו נתקל בו וניזק. אז יש סכין או אבן שמונחת ברשות הרבים, או קליפת בננה, ומישהו נתקל בה ונזעף, זה בור. נכון? אז זה דומה לבור. בור, שוב פעם אין בעיה. שוב פעם יש בעיה, כי אז אני לא צריך צד שווה. אם זה דומה לגמרי לאחד מן הרבות, אז עוד פעם השאלה היא למה המשנה עשתה פה צד שווה. אז אומרת הגמרא, ולא דמו לבור. מה לבור? שכן אין כוח אחר מעורב בו, תאמר בהמי שכוח אחר מעורב בו. זאת אומרת, בור הוא יושב שם, אני חפרתי אותו והוא נשאר שם. אף כוח אחר לא היה מעורב בו. החפצים האלה, זאת לא אשמתי הבלעדית, לא רק אני אשם, בזה שהם מונחים שם והזיקו. כי אני לא שמתי אותם ברשות הרבים, אני שמתי אותם על הגג. הרוח לקחה אותם למטה, מה שאמרתי קודם על אש, נכון? אז בעצם מי ששותף פה בנזק זה גם הרוח, לא, אני לא לבד, כן? יש איזה שיר כזה, לא הרוח. לא היה זה הרוח. אז אני לא אני לבד אשם בזה, אלא הרוח לקחה חלק בעניין, אז לכן אי אפשר ללמוד את זה מבור. זאת אומרת, אם התורה הייתה כותבת רק בור, את המזיק הזה לא יכולנו לדעת. למה? כי אם מישהו היה רוצה ללמוד את המזיק הזה מבור, אז היו אומרים לו, רגע, רגע, בור הוא סטטי, אתה השם, אתה חפרת אותו, אתה השם הבלעדי. אבל פה גם הרוח לקחה חלק, אולי לא יכולתי לחשוב על זה שתבוא רוח, למרות זה רוח מצויה. בסדר, אבל הרוח גם היא לקחה איזשהו חלק בעניין. אז אם היה כתוב רק בור לבד, לא הייתי יכול לחייב על מצב כזה. כי יש הבדל. אז לכן אומרת הגמרא, אש תוכיח. עכשיו אנחנו חוזרים למבנה שאמרתי קודם. בסדר, אבל הרי במשנה מופיע, בתורה, מופיע לא רק בור, אלא גם אש. מה התכונה של אש? שכוח אחר מעורב, ואנחנו גם את האש הרוח לוקחת. ובכל זאת חייבים. אז מה אני רואה? שהעובדה שהרוח מעורבת ביצירת ההזק, היא לא פותרת. אז אש מלמדת אותי גם. רק אז כמובן תמיד עולה השאלה, בסדר, אז נלמד את זה רק מאש. למה בכלל צריך את בור? אני הרי צריך שניים בשביל להסביר את המשנה. אז אולי זה רק כמו אש? אז אומרת הגמרא, מה לאש שכן דרכו לילך ולהזיק? אש דרכה לילך ולהזיק, החבר'ה האלה בדרך כלל לא הולכים ומזיקים, אבן, זה לא משהו שדרכו לילך ולהזיק. ואז אומרים, בוא תוכיח וחזר הדין. זאת אומרת, אז בעצם זאת הדוגמה הראשונה שהגמרא מביאה לזה, שצריך גם את בור וגם את אש כדי לחייב. זאת אומרת, אם הייתי לומד את זה רק מבור או רק מאש, אי אפשר היה לחייב. אני צריך את שני הדברים. למה? כי יש תכונות מסוימות, מיוחדות בבור ובאש, שאם כל אחד מהם היה כתוב לחוד, לא הייתי מצליח ללמוד את הדבר הזה. בואו תסתכלו רגע בעמוד הבא, יש סרטוטים כאלה, בסרטוט הימני העליון, כן, הטבלה העליונה בצד הימני. זה לימוד של הצד השווה, וכל צד שווה בשעת בנוי בצורה כזאת. כמו הדוגמה שראינו עכשיו, אבל זה מופיע הרבה בשעת. אז תסתכלו, יש שני מלמדים, שאיכשהו מתחברים ביחד ומלמדים על משהו שלישי. זוכרים את השולחן הזה ואת הספר הזה? שניהם נופלים לכדור הארץ. אני רוצה ללמוד מזה שגם העת, אם אני אעזור אותו, הוא ייפול לכדור הארץ. כן? אז השולחן והספר זה שני המלמדים, והעת זה הלמד. כן? זה הדבר שאותו אני לומד משני המלמדים. עכשיו, איך בנוי היסק כזה? אז בשני המלמדים, שימו לב, יש להם תכונה משותפת זה. לשניהם, והיא קיימת גם בלמד. מה זה במקרה של העת והספר, התכונה המשותפת?
נפילה.
המסה, נכון? לכולם יש מסה. גם לעת, גם לשולחן, גם לספר יש מסה, אוקיי? אבל מצד שני, לספר יש תכונה מיוחדת שהוא עשוי מנייר. מצד אחד. מצד שני, הוא לא מחולק לחמישה. אז שימו לב, יש לו את התכונה Y, ואת התכונה X אין לו. קו למטה זה אומר שאין לו את התכונה X. בסדר? והיפוכיהם בשולחן. השולחן כן מחולק לחמישה, אז יש לו X, והוא לא עשוי מנייר, אז אין לו את Y. בסדר? עכשיו, מה אני עושה בהסק כזה של צד שווה? אני בעצם אומר ככה, עכשיו אני אנסח את זה בשפה של X ו-Y, ואז תראו את המבנה הכללי, שזה בדיוק אותו דבר מה שראינו גם בגמרא ובבא קמא. אני מתחיל ללמוד מהעליון, נגיד נקרא לו A ו-B, וללמד נקרא C, לא סימנתי פה. אז אני מתחיל ללמוד מ-A ל-C. אני רוצה ללמוד את C רק מ-A לבדו. בסדר? בלי צד שווה. אני אומר, אי אפשר, כי יכול להיות שבסי חייבים לשלם, או הוא נופל לכדור הארץ, או תלוי בהקשר של הלימוד, זה בגלל התכונה המיוחדת Y. ובסי הרי אין את התכונה המיוחדת Y, אז אולי זה לא יקרה אצלו. בסדר? אומר, בסדר, אז בואו נראה את המלמד B, המלמד התחתון, שם אין את התכונה Y, ובכל זאת הוא נופל לכדור הארץ או הוא חייב בתשלום או מה שלא יהיה. אז רואים שהתכונה Y היא לא רלוונטית. רגע, אבל ל-B יש כן תכונה X, שגם אותה אין ללמד. אתם רואים, בלמד אין את X, נכון? אז אולי התכונה X גרמה לזה, שהוא ייפול או שהוא יתחייב בתשלום או משהו כזה. בואו נחזור חזרה למלמד הראשון. במלמד הראשון הרי אין את X, ובכל זאת זה קורה. אז רואים שלא Y הוא רלוונטי, את זה אנחנו לומדים מהתחתון, ומהעליון אנחנו לומדים ש-X הוא לא רלוונטי. אז מה נשאר? נשאר כנראה שהצד השווה שלהם הוא זה שקובע בעצם את הדין, או את התופעה הפיזיקלית, במקרה של פיזיקה, שזה הצד Z, והצד Z כן מופיע בלמד. בניגוד ל-X ו-Y שהם לא מאפיינים את הלמד, רואים יש קווים למטה, Z כן מאפיין את הלמד. אז אם Z הוא התכונה הרלוונטית לנפילה לכדור הארץ או לחיוב בתשלום, אז אם ככה, אז הלמד גם הוא חייב בתשלום, או גם הוא ייפול לכדור הארץ. בסדר? זה המבנה של צד שווה. אפשר, אתם רואים, אני מסמן את זה, אם תשבו את זה לסרטוט משמאל, אני מסמן את זה במכפלה, את מה שאנחנו עושים בין שני המלמדים. מכפלה, הכוונה חיתוך, כן? זאת אומרת, לקחת את המשותף לשני המלמדים. לעומת זאת, בצד השמאלי, אם תסתכלו, אם תעקבו אחרי האותיות, אני מציג את זה כרגע רק סכמטית כדי לחדד את ההבדל, אז יש פה שני מלמדים, שלכל אחד יש תכונות הפוכות, אבל אין צד שווה. אין זה. לעליון יש Y ואין X, לתחתון אין Y ויש X. אין צד שווה. לכן פה אי אפשר לעשות את סקס של צד שווה. אבל בכל זאת אנחנו מוצאים בכמה מקומות, וזה מה שאני אנסה להראות היום, אנחנו מוצאים אי סקס שלוקח שני מלמדים מהסוג הזה, ומסיק מהם למד, שאין לו לא את X ולא את Y, או שיש לו גם את X וגם את Y, זה תלוי מה אנחנו מסמנים בתור אין או יש. את התכונה שגורמת או את התכונה שלא גורמת. בסדר?
תמיד יש צד שווה.
מה?
תמיד יש צד שווה.
לפעמים זה פורמלי לגמרי, אתה צודק שטוב.
גם כל הולכים פה בנזיקים עוד צדדים שווים חוץ מהמשנה הבאה. יש אין סוף צדדים.
ברור, אנחנו מחפשים צדדים רלוונטיים, על זה דיברנו לפני שנתיים. ברור שיש פה איזשהו, זה לא מתמטיקה פורמלית לגמרי. אנחנו נכנסים גם עם ההיגיון, אנחנו אומרים, השאלה מה רלוונטי. האם זה רלוונטי או לא.
שאתה יודע את התשובה מראש.
לא, לא בטוח שאני יודע את התשובה מראש, אבל אני כן יכול, כמו במדע, איך אתה מסיק, יש המון דברים משותפים בין העץ לבין הנייר. אם הנייר הזה הוא לא נטול עץ, אז גם בו מעורב עץ. אז אולי רק דברים שאם עץ נופלים לכדור הארץ. ההנחה שלנו שזה כנראה לא תכונה רלוונטית לנפילה לכדור הארץ, ומטה איכשהו נראה לנו שכן. למרות שאנחנו עוד לפני ניוטון, זאת אומרת, אנחנו עוד לא יודעים את התיאוריה, אנחנו עכשיו בונים אותה, בסדר? יש לנו איזושהי אינטואיציה ראשונית שיודעת למיין איזה תכונות הן רלוונטיות ואיזה לא. זאת עובדה, גם במדע, גם בהלכה, ככה זה עובד. עכשיו, ההבניה המושגית, בעצם מה שהיא עושה, היא לוקחת שני מלמדים, שאין להם למעשה דברים משותפים, אבל אני יכול לחבר את שניהם ביחד וליצור מהם מכניזם שלישי, שיהיה אותו דבר. יש בו מרכיב מסוים מהעליון, מרכיב מסוים מהתחתון, אני מחבר את שניהם ואני יוצר פה משהו שלישי שגם עליו חייבים, או תלוי באיזה הקשר אני מדבר. בואו ניקח דוגמה פשוטה לעניין, תסתכלו בעמוד השלישי שוב, במקור 16. קודם כל רקע, בירושלמי מופיע שהרוקק בשבת חייו. נתאים למישהו יורק, בשבת חייו. יש שם גרסאות, רוקק, זורק, יורק, לא, כל מיני, אבל לא, רוקק זה אחת הגרסאות, חייו. ודנים שם הראשונים והאחרונים לא כך מבינים מה, למה, מה עשו לירוק בשבת, מה העניין פה. והרי מה מביא את זה להלכה, את הירושלמי הזה. אז יש בזה ויכוחים גדולים. בביאור הלכה, כן, של המשנה ברורה, מביא בשם ספר אלפי מנשה, שזה רבי מנשה מהיליה, תלמיד הגר"א, יהודי מאוד מעניין, ובספר אלפי מנשה פירש, בכוונת הירושלמי, דהו במעביר ארבע עמוד ברשות הרבים על ידי הרוח, והוא על דרך דוגמה, פירוש, דכמו בזורה, אף זה הרוח ומסייעתו, אפילו אחי חייו, כן ברוקק, בהעברתו על ידי הרוח, גם כן חייב, והוא נכון. מה הוא מתכוון לומר? זו הדוגמה היחידה שמצאתי למשהו שדומה לצד השווה בהלכות שבת. אז בואו ניתן קצת רקע. יש למתת אבות מלאכה בשבת. אחד מהם זה זורה. זורה, פירושה אני לוקח גרגירי חיטה, מעורבים עם מוץ, אני זורק אותם לאוויר, הרוח מעיפה את המוץ כי הוא קל, הגרגירים יורדים למטה, וכך בררתי את הגרגירים מתוך המוץ. בסדר? הברירה הזאת כמובן נעשית בעזרתה האדיבה של הרוח. נכון? אז היה מקום להגיד שזאת לא מלאכה שאפשר לחייב אותי עליה. זוכרים את הגמרא בבבא קמא, אותו דבר. לא אני עשיתי את זה, אלא הרוח ילדתי, כן? זאת אומרת, אז למה מחייבים אותי על העניין הזה? אבל כתוב שחייבים, זורה זה אחד מאבות המלאכה. אז חייבים. יש עוד אב מלאכה או תולדה נגיד אותו בהבנה הפשוטה, שזה זורק. מה זה זורק? במלאכת מוציא, יש הוצאה מרשות היחיד ברשות הרבים והעברת דלת עמוד ברשות הרבים. זאת אומרת, אם אני לוקח חפץ והולך איתו ארבע עמוד ברשות הרבים, אני חייב. בסדר? זה נקרא מוציא. נגיד, חלק מהראשונים, זה מחלוקת בעל המאור ורמב"ן, חלק מהראשונים מסבירים כי ארבע עמוד שלי הם רשות. ברגע שאני הולך ארבע עמוד ברשות הרבים, בעצם יצאתי מהרשות שלי לרשות אחרת. זה כמו להוציא מרשות היחיד לרשות הרבים. בסדר? בכל אופן גם זה חייב, זה ברור. עכשיו אומרת הגמרא, יש גם הרחבה של מעביר דלת עמוד ברשות הרבים, שהוא בעצמו הרחבה של מוציא מרשות היחיד לרשות הרבים, וזה אם אני זורק. אני לא לוקח את החפץ והולך איתו ארבע עמוד ברשות הרבים, אלא אני לוקח חפץ וזורק אותו ארבע עמוד, אבל כמובן צריך להיות, להיזרק למרחק של ארבע עמוד. גם שם אני חייב. אז זה כתוב בגמרא, בסדר? עכשיו אומר הירושלמי, מה קורה, לפי ההסבר של רב מנשה מאיליה, מה קורה אם אני לוקח חפץ, זורק אותו לאוויר, אם לא הייתה רוח, הוא היה נופל פה, לא היה 400. אז אני לא הייתי חייב, בסדר? אבל זרקתי אותו לאוויר, באה הרוח, ולקחה אותו 400 קדימה. האם אני חייב או לא? אז אומר מנשה מאיליה, אני חייב. למה? אני לומד את זה מזורה וזורק ביחד. נכון? בעצם זה מלאכת זורק, ביסודה, אני מעביר דלת עמוד ברשות הרבים על ידי זריקה, אבל לא זרקתי. זה לא אף מכוחי, אני זרקתי למעלה. לא אני זרקתי את ה-400. מי שעשה את זה זה הרוח, בסדר? את זה אני לומד מזורה. למרות שמלאכת זורה במהותה לא קשורה בכלל למה שקרה פה. אבל את היסוד הזה, שאם הרוח מעורבת, זה לא מפריע לחיוב, את זה אני לומד מזורה. בסדר? החיבור של זורה עם זורק ביחד, נותן לי את מלאכת רוקק. ואז הטענה שממש חייב דאורייתא, יש ראשונים שרוצים לומר, זה לא ממש חייב, זה הכסור, פה כתוב דאורייתא, זה חייב. עכשיו, על פניו, היה מקום להגיד שיש פה לימוד של צד שווה. אני יכול אפילו להציג את זה באופן פורמלי כסור של צד שווה. בואו נלמד את זה מזורה, מה לזורה שכן הוא מפריד אוכל מפסולת, ורוקק לא מפריד שום דבר. אז אומר, זורק יוכיח, שזורק לא מפריד אוכל מפסולת. אומר, כן, אבל בזורק אין כוח אחר מעורב בו. אז זה זורה יוכיח ששם הרוח מעורבת. וחזר הדין, ואפשר ללמוד משניהם על רוקק. אבל זה פורמלי בלבד. למה? כי אף אחד לא היה מלא בדעתו ללמוד את זה מזורה. מה שללמוד את זה מזורה? מה דומה בין זה לבין זורה? רק התכונה המפריעה דומה. אין זה. יש רק, תסתכלו בסרטוט, רואים את הסרטוט של צד שווה? בין הלמד לבין המלמד העליון, יש משהו דומה גם ב-X, לשניהם אין את X. נכון? ויש גם משהו דומה שבשניהם יש Z. במקרה שלנו, הדמיון הוא מהסוג של X. זאת אומרת שאין X, בזה הרוח מפריעה לחייב, ובזה הרוח מפריעה לחייב. אני שואל, אבל מהו ה-Z? זאת אומרת, מהי הסיבה שבגללה כן מחייבים, לא מה הסיבה שבגללה לא מחייבים. אין שום דבר דומה בין זורה לבין רוקק. נכון? אז לכן הדמיון הזה לא נכון, זה לא צד שווה. אין פה שום דבר. מה משותף לזורק ולזורק? האם אני יכול לראות אותם בסרטוט הימני, הייתי צריך לראות אותם, למפות אותם על X, Y ו-Z. בשניהם יש Z, באחד יש Y בשני N, באחד יש X בשני N.
זה היצירה שלא זה. היצירה שערה
בצירה. כן, נכון. אז אם אני הולך לכיוון של היצירה אולי, אבל בפשטות זה לא זה. זאת אומרת, זה לא היצירה, זה לא פה משהו יותר קונקרטי. אז אין פה באמת מרכיב משותף. אלא מה כן? אני לוקח יסוד מסוים שאני לומד אותו מזורק. אני לוקח יסוד מסוים שאני לומד אותו מזורק, אני מחבר את שניהם ביחד ומייצר מלאכה חדשה. ועל המלאכה הזאת חייבים. אז זה לא צד שווה, זה בעצם דומה לצד השמאלי. תסתכלו בטבלה העליונה, באגף השמאלי, זה בעצם המצב פה, נכון? זורק הוא מעביר, נגיד העליון הוא זורק והתחתון הוא זורק. הזורק הוא מעביר 400 ברשות הרבים. אוקיי, אז תקראו, בלמד תסתכלו כאילו שזה X ו-Y, לא X ולא Y. בסדר? אז העליון זה מעביר דלת עמוד ברשות הרבים, וזה קיים גם בלמד, גם הרוקט. הוא מעביר 400 ברשות הרבים. אבל מצד שני, בזורק אין את X, זאת אומרת, הכוח אחר לא, לא מעורב בו. אני עושה את זה בכוחי. לעומת זאת פה, יש את X, נכון? עוד פעם, ה-X פה הוא בלי קו למטה. בסדר? אז פה יש את X. זאת אומרת, זה אני אוכיח מהשני, נכון? אנחנו רואים שיש את X, וזה בסדר, מתחייבים. אבל פה אין את Y, בסדר, זה אני אוכיח מהראשון. עכשיו, שימו לב, פה אני לא מחלט את הצד השווה לשני המלמדים, אלא אני לוקח את ה-X מהתחתון, את ה-Y מהעליון, מחבר אותם ביחד, ואני אומר, מלאכה שמורכבת מ-X ועוד Y, זאת גם מלאכה שחייבים עליה בשבת.
אני יכול להקים את כל המלאכות
שבעולם.
אפשר להקים משהו?
באופן עקרוני...
אני יכול לתור עליך לעשות.
יכול להיות. אם תצליח להגדיר את זה בצורה מספיק משכנעת, אז בסדר גמור.
זה פשוט
אמרנו. תעשה ניסיון, אני לא חושב שזה... תעשה ניסיון, אני לא חושב שזה כל כך טריוויאלי.
אני לא חושב שזה טריוויאלי, אבל זה
הערכים העצמיים
של כל... זאת אומרת... זה כמו מודים בפיזיקה. אני יכול
להחכיב
איתם כל...
לא הבנתי למה זה קשור...
כי זה בעצם... למה הגמרא הביאה דווקא את
הביילה?
בגלל שהם...
היסודות הכי... שאיתם...
אולי,
על זה דיברנו לפני שנתיים, אני לא בטוח בזה, אבל אולי, נניח.
ואיתם, בגלל שהם המחנה המשותף המצומצם ביותר, אתה יכול להקים את כל האפשרויות.
כן, אבל, מי, אבל בדיוק זה הנקודה, אנחנו לא מוצאים צד שווה במלאכות שבת.
אני לא, אני
מוצאים ש... אז מי אמר שאלה המודים? זה בדיוק הנקודה. מי אמר שכל קומבינציה שלהם באמת תפרוס לך את כל מה שאתה עושה בעולם? לא. רק אם תראה לי את זה קונקרטית, על כל מיני מלאכות חדשות, אז צריך לדון. אבל אני לא חושב שזה כל כך פשוט לעשות את זה.
זה לא פשוט, אבל אני...
טוב, אז יש לך אתגר. קח רשימה של דברים שעושים שהם לא אסורים בשבת, ואתה נסה לבנות אותם באותו אופן ממלאכות שבת אחרות. אם תצליח, יכול להיות שיש פה טיעון שבאמת יבוא לאסור, ואנשים ישמחו, כן, אפשר יהיה לאסור עוד דברים בשבת. אפשר יהיה לאסור עוד דברים בשבת.
אני חושב, אני תוכל לדחות את זה, אם שזו תכונה לא כל כך
חשובה. לא, להיות יכול לדחות זה לא חוכמה. השאלה אם באמת אתה רואה פה דחייה משמעותית. פה אני חושב שזה באמת בנייה משכנעת. כשאתה באמת רואה בזורה שהרוח לא מפריעה לחייב. וזורק ויורוקק הם באמת אותו דבר. אני מעביר את זה לאוויר וזה אף 400, כל הבית רק שהרוח מעורבת. את זה אני רואה מזורה, שהרוח מעורבת זה לא מפריע. אגב, זה כנראה תלוי במחלוקת רש"י וראש. ובבקמה, בדף סמך, יש שם כמה הסברים למה זורה בשבת חייב, ולעומת זאת כשאני עושה את זה בהיזק, כן, רקת, כשאני זורק את זה ואז הרוח לוקחת את זה וזה מזיק, שם אני פטור, אני נקרא גרמה. אז הגמרא שואלת למה בשבת חייבים ובנזק פטורים? התירוץ הרביעי שם, רבשי אומר שמלאכת מחשבת עשרה תורה. אז רשי שם מסביר מה פירוש מלאכת מחשבת עשרה תורה. רשי אומר שאם בסופו של דבר התקיימה מחשבתו, לא אכפת לי שזה נעשה באמצעות הרוח. זאת אומרת, יש עיקרון כללי במלאכות שבת, ואם רק, לפי הרשי הזה, זו תוצאה שיוצאת מיד, מה שכתוב פה. זה בכלל לא חידוש. שרשי אומר בעצם שיש פה עיקרון כללי, שכל דבר שנעשה בעזרת הרוח, אם אני תכננתי את זה מראש, זאת אומרת, אם אני משתמש ברוח בתוכנית מכוונת, אין שום בעיה, אני עדיין אהיה חייב. או יש בעיה, אני עדיין אהיה חייב. בסדר? למעט זאת הראש שם החולק עליו, הראש טוען שזה מיוחד לזורא. בזורא התחדש, זה היסוד של מלאכת זורא, שדווקא שם, כיוון שדרכה לעשות באופן הזה, ובדרך כלל לא עושים את זה ככה, זאת אומרת, מלאכות אחרות בדרך כלל לא עושים בעזרת הרוח, אז במלאכות אחרות שיעשו בעזרת הרוח אתה לא תהיה חייב. אבל לפי רש"י זאת תוצאה מתבקשת.
מה הוא יביא לדורקק?
אז זה הסבר אחר, רק מנה שמיליה מסביר ככה. דורקק זה סתם, נתתי אנקדוטה, זה לא ההסבר המקובל. רוב ההסברים נזקקים לזה, אבל מנה שמיליה הולך בכיוון הזה, זה מתאים לכיוון העקרוני של רש"י. בסדר? אז פה יש הרכבה, אני חושב שהיא הרכבה בסך הכל מתבקשת, של רוקק, של יורה, של זורק וזורק. זאת אומרת, של זורק וזורק. עכשיו פה, זאת דוגמה להיסק הזה, או עמידת דרש הזאת שאמרתי שאני רוצה להציג אותה כאן, שנקראת הבנייה מושגית. זה לא צד שווה, אין פה משהו משותף לשני המלמדים, מה דומה בין זורה לבין זורק. אין שום דבר דומה. אלא מה כן? אני לוקח יסוד מזורה, יסוד מזורק, מחבר אותם ביחד, יוצר מזה, דווקא אני לוקח את הדברים השונים של זורה ושל זורק, כן? לכן אני קורא לזה פלוס. זאת אומרת, הצד הימני זה כפל, למה זה כפל? אני עושה את החיתוך. מה משותף לשני המלמדים? המשותף לשני המלמדים זה זה הצד השווה. בלימוד השמאלי אני לוקח דווקא את השונה, משנה מלמדים, לא את השווה, אין שווה. לוקח יסוד מפה, יסוד מפה שלא קיים, כל אחד לא קיים בשני, מחבר אותם ביחד ויוצר משהו שלישי.
פה זה קיצור, פה זה איכות.
בדיוק. לכן אמרת, עשיתי פה פלוס ופה מכפלה. אוקיי? אז זאת דוגמה אחת. דוגמה אחרת שגם אפשר לעמוד עליה בקצרה, במקור 17. זה אור שמח בהלכות עבודת יום הכיפורים. הרמב״ם בהלכות עבודת יום הכיפורים בהתחלה כותב, הרי יש דין שאת כל עבודת יום הכיפורים צריך לעשות כהן גדול. בניגוד לעבודות של ימים רגילים, שזה קשר גם בכהן הדיוט. עכשיו, מה קורה עם יום הכיפורים חל בשבת? אז צריך להביא שם לא רק את הקורבנות של יום הכיפורים, אלא גם את מוספי השבת. ואת מוספי השבת, לכאורה, יכול לעשות גם כהן הדיוט, כי זה לא חלק מעבודת יום הכיפורים. אם זה לא היה נופל בשבת, לא מביאים את זה בכלל. זאת עבודת השבת שבזה, זה לא עבודת יום הכיפורים. הרמב״ם אומר לא, גם מוספי השבת נעשים בכהן גדול. אז האור שמח בפרק ד', שם זה תחילת פרק א', בפרק ד' הוא אומר, והנה דעת רבינו, במקור 17, לעיל פרק א', דאף מוסף שבת בכהן גדול. אף דהוא על ידי מקרה, זה במקרה נפל על שבת, זה לא באמת חלק מיום כיפור. ואינו מקורבנות היום. משמע לרבינו, לשון הגמרא, מוספים בהדי תמיד של שחר וכולי על כל המוספים, אף של שבת. כמו אומרת שם על מוספים, הכוונה בפשטות זה המוספים של יום כיפור, אבל כנראה מוספים, הכוונה כל המוספים, ככה הרמב״ם למד. ואולי היה לרבינו מפורש באיזה מקום, והוא לא יודע, הוא לא יודע את המקור, מאיפה הרמב״ם לקח את הדין הזה. הוא מסתבר כן, אבל הוא מוצא ראיה לזה במקום אחר. דאמרו בפרק כל התדיר, בזבחים, עתו ראש חודש למוספים דידי ההני, למוספי שבת, לא ההני? שם מדובר על תדיר ומקודש. כן, יש דילמה איזה קורבנות להקריב קודם. קורבן אחד יותר תדיר, וקורבן אחד יותר קדוש. עכשיו, תדיר, אם יש תדיר ושאינו תדיר, תדיר קודם. מקודש ושאינו מקודש, מקודש קודם. מה קורה עם אחד מקודש ואחד תדיר? דוגמה שהגמרא מביאה, דוגמה גם מאוד מעניינת, מוספי ראש חודש ומוספי שבת. התדיר זה שבת, נכון? זה כל שבוע. אז זה יוצא שם מקודש ומוספי ראש חודש. המוספי ראש חודש יותר מקודשים ומוספי שבת. כך הגמרא אומרת שם. אנשים מסביר כי הוא נקרא מועד, מה שקרה עליי, איפה הוא נקרא מועד? באיכה. קרה עליי מועד לשבור בחורי. זה בעצם הגמרא מסבירה שזה ראש חודש. אז כיוון שכך, אז יש פה דילמה, האם את מי להקדים? הגמרא מביאה שאת מוספי שבת מביאים קודם, אז רואים שהתדיר קודם למקודש. אומרת הגמרא, מה פתאום? מוספי השבת, כמו שמה זה הלשון פה, עתו ראש חודש למוספים דידי ההני, למוספי שבת לא ההני. מוספי השבת גם הם קורבנות של ראש חודש. אז הם גם של ראש חודש וגם של שבת. אז כיוון שכך, זה גם תדיר וגם מקודש. אז אי אפשר להביא מפה ראיה שהתדיר קודם למקודש. זאת אומרת, רואים פה שהמוספי שבת שקרבים בראש חודש, הם נחשבים כקורבנות של ראש חודש, לא כקורבנות של שבת. השאלה המעניינת היא למה לא קראת ולמה לא קורה הפוך. המוספי ראש חודש שקרבים הם גם קרבים בשבת, אז יש גם בהם יש גם קדושה וגם תדירות. אז למה... למה הם שניים? זו שאלה אחרת, אבל הגמרא אומרת לנו כמעט במפורש את מה שהרמב"ם אומר כאן, שזאת ראיה נפלאה, שאור שמח מביא, ואז הוא אומר, הרי דמקדשי בקדושת ראש חודש, רואים שהם מקודשים גם בקדושת ראש חודש, למרות שמדובר בקורבנות שהן קורבנות מחמת השבת, לא קורבנות של ראש חודש. כן, הכה, מוספי שבת, גם כאן, מוספי שבת בקדושת יום הכיפורים מקדשי, ומצוותם בכהן גדול כמו תמידים. למה הוא אומר כמו תמידים? כי גם התמיד, קורבן התמיד מוקרב כל יום. התמיד של יום כיפור, קורבן תמיד זה בבוקר ובין הארבעים, כן? הם מתחילים וסוגרים את יום העבודה בבית המקדש. עכשיו, גם ביום כיפור יש תמידים, תמיד. כל הימים יש תמידים. אתה יודע, מי מקריב את התמיד של יום כיפור? זה ברור, זה מפורש בגמרא. זה כהן גדול. כיוון שהתמיד של יום כיפור הוא ודאי קורבן של יום כיפור.
זה מספיק ללמד,
לא? אה?
הוא לא מספיק?
זה כנראה לא מספיק, וזה גם שאלה מעניינת למה לא. זה כנראה לא מספיק. כי כנראה שאם זה כל יום, אז זה אומר שזה נצבע, זה בבירור נצבע כל יום בצבע של אותו יום. וזה לא איזה קורבן קבוע שבמקרה נקלע ליום כיפור. ככה, זאת כנראה ההבנה פה, אבל זה מה שהוא כותב. עכשיו הוא מסיק מזה מסקנה מאוד מעניינת. הוא אומר, וכן נראה לי, דקדושת יום הכיפורים חי לה על שבת גם כן. אז אם לומדים מדברי הרמב״ם, עכשיו הוא עובר הלכה למעשה, זה בקורבנות. עכשיו הוא אומר הלכה למעשה, קדושת יום הכיפורים חלה על שבת, להקדישו בשבות מכל אכילה. ביום כיפור בהתחלה כתוב שצריך לשבות בו מאכילה ושתייה, לא רק לשבות ממלאכה, אלא לשבות מאכילה ושתייה. זאת אומרת, המהות של יום כיפור, לפחות לפי הרמב״ם, אפשר להביא לזה רק מהגמרא, זאת איזושהי שביתה יותר רחבה. זה לא שיש איסור, חובת שביתה ממלאכה, כמו בכל השבתות, וחוץ מזה יש איסור אכילה, לא. זאת חובת שביתה, רק שביתה יותר גדולה, לא רק ממלאכה, אלא גם מאכילה ושתייה. בסדר? אז הוא אומר, צריך להקדישו בשבות מכל אכילה, בקדושת יום הכיפורים, גם לשבת העני, שיוקדש בעינות נפש, כשמענים את הנפש. ולכן ביום הכיפורים שחל בשבת, וחולה שיש בו סכנה שצריך לאכול, מורה אני דלא מקדש גם על שבת, וזה קדושת שבת, אז שלא לאכול בו. הוא פשוט. זה אפילו נראה לו פשוט, החידוש הגדול הזה. זה מחלוקת בין האחרונים, בעצם מעדים. מה קורה אם מישהו חולה? כן, ביום כיפור צריך לאכול. סיפור מפורסם על אבני נזר. אבני נזר, כשהוא היה ילד, אבא שלו שלח אותו לאכול בבוקר, בתפילה, אחרי שחרית. הוא חזר, אבא שלו אומר לו, תגיד, עשית קידוש? יום כיפור. תגיד, עשית קדיש, קידוש? לא, מה פתאום? מה זאת אומרת? אכלתי היום, זה מונד. אנחנו לא אוכלים, לא עושים קידוש, אבל אתה, אם אתה אוכל, אתה חייב לעשות קידוש. הוא אומר לאבא שלו, מה פתאום? אני לא חייב לעשות קידוש. למה אני לא חייב לעשות קידוש? יש כל החובה של קטן לעשות קידוש, למה? זה כדי לדעת מה לעשות כשהוא יהיה גדול, מדברים חינוך. אבל כשהוא יהיה גדול הרי הוא לא יאכל. אז מילא ברור שאין חובת חינוך לעשות קידוש על קטן. כן, זה יהודי, יהודי חריף היה בן עזר. בכל אופן, אז האור שמח, האור שמח מדבר על מצב, זה כנראה די ברור. אגב, זה כנראה די ברור ומוסכם, שמי שחולה שאוכל ביום כיפור לא עושה קידוש. למרות שראיתי פעם, אז זה גם כן איזשהו דיון. אבל יום כיפור שחל בשבת, על זה יש ויכוח. אם יום כיפור חל בשבת וחולה מסוים צריך לאכול בו, אז מצד היום כיפור אין קידוש, כי סך הכל זה לא יום שמיועד לאכילה, אבל בשבת, מצד השבת היית צריך לקדש. אז זה אומר האור שמח פה, לא. חולה שאוכל ביום כיפור שחל בשבת לא צריך לקדש. למה? אז בשפה שדיברתי קודם, בעצם מה שהוא אומר זה שהיום הזה הוא לא יום כיפור ושבת. ולכן בעצם יש פה את צירוף הדינים של יום כיפור ואת הדינים של שבת. זה יום מסוג שלישי. שיש בו מרכיב מסוים של יום כיפור, מרכיב מסוים של שבת, אני לוקח את שניהם ביחד, מחבר אותם ויוצר יום מסוג שלישי. יום כיפור שחל בשבת. ביום הזה אין קידוש. במהותו, כיוון שכולם צריכים לצום. אז ביום כזה, זה לא יום שיש בו אספקט של שבת ואספקט של יום כיפור, זה כבר נמחק. זה לא שבת ולא יום כיפור, זה יום מסוג שלישי שהורכב על ידי מימד מסוים שהוא שבתי ומימד אחר שהוא מימד של יום כיפור. ובמהותו יום כזה לא מיועד לאכילה, כיוון שלא מיועד לאכילה אז אין בו קידוש. יש תשובה מעניינת של האורך שלו, ברשות סופנת פענח, הייתי באותה החוכמה, יש שם רשות סופנת פענח, בהוצאת נכון תופנת פענח, שזה אחר. זאת אומרת, שם זה לא מופיע. אבל זה הוצאת בני תורה. יש את השוט של תופנת פענח בסימן ב', שם עודן, מה קורה? ביום טוב מותר, ביום טוב מותר לבשל. נכון? בשבת אסור. מה קורה ביום טוב שחל בשבת? אסור. נכון? עכשיו עודן, הרוגת שעובר, מה קורה אם מישהו בישל ביום טוב שחל בשבת? האם הוא עובר גם על איסור יום טוב, לא רק על איסור שבת? לא, איסור שבת הוא בדיוק עובר. מצד השבת אסור לבשל. הוא אומר, יכול להיות שברגע שאין היתר לבשל, אז גם את איסור היום טוב אתה עובר. זאת אומרת, למה? יש לו לא איזשהו חיבור, הדבקה כזאת של יום טוב ושבת. השבת כבר צובעת גם את היום טוב. זאת אומרת, אתה לא יכול לעבור רק על השבת ולא לעבור על... או שאתה עובר או שאתה לא עובר. אין פה... אתה לא יכול לחלק את זה לאספקטים. אין פה, זה לא שני דינים, כן, של רב חיים. יש אספקט כזה ויש אספקט, לא. שני אספקטים התחברו והותחו, כן, לאיזשהו ישות שלישית. בראנו עכשיו ישות שלישית, עכשיו צריך להחליט, אם זה אסור, אז זה אסור מכל הזוויות. אם זה מותר, אז מותר, אבל אם לא, אז לא. זה לא...